הרב פותח את הפרק הזה, דרכנו ארוכה, אנחנו גדולים, והכל אצלנו בגדול. גדולות משוגותינו, גדולות צרותינו, גדולים גם תנחומותינו. והרב ממשיך ואומר, צריך לזכור שאנחנו עם גדול. עם גדול מאוד מאוד. אסור לשכוח את זה. אנחנו נבחרנו לידי ריבונו של עולם, ויש לנו כוחות מיוחדים, גדולים, והגדלות שלנו זה שאנחנו בעצם מקיפים משקפתנו את כללות כל המציאות. יש לנו שאיפות גדולות מאוד. אסור לוותר על שום דבר מהגדלות שלנו. מה ההגדרה של הגדולה שלנו? נשמתנו מקפת עולם ומלואו. ומצגת אותו על בסיס אחדותו העליון. כלומר, יש לנו נשמה כללית. משורש של כל ההופעה של העולם. והכל מתוך כמובן המקור, אחדות העליונה, אחדות האלוקית. משום כך היא בקרבה תמה וכוללת, ואין בה כלל אותם הניגודים והרכבות השונים הרגילים בכל בנשמות כל עם ולשון. גוי אחד אנחנו, אחד כייחודו של עולם. כלומר, כל השאיפות הגדולות, כל המגמות הגדולות, כל הגודל שיש בעולם, בתמציתו, בעיקרו, הוא נמצא בעם ישראל. זה דרך ארוכה להוציא את הכוחות האלה מן הכוח אל הפועל. אנחנו נמצאים בתוך הדרך, הולכים דרך ארוכה למטרה ענקית עצומה, וכמובן שבדרך אנחנו כבר מתקדמים, התקדמויות גדולות מאוד. אנחנו עברנו מסלול מאוד ארוך כבר, ומגמה גדולה מאוד לרומם את כל העולם להסתכלות אחדותית, להכיר בריבונו של עולם, ריבון העולמים, והשאיפות של הטוב השלם, של התיקון השלם של כל המידות וכל המעשים וכל מציאות עליונה שעניינה להופיע על ידינו. עכשיו אנחנו בדרך עברנו תקופות של גלות. המצוות נצטמצמו. המצוות שאנחנו מקיימים, מצוות התלויות בארץ, הן באופן מאוד מצומצם, אבל הן מכילות בקרבם תוכן מאוד מאוד גדול, מאוד ניסה. הרב מתאר לפנינו אנחנו, יש לנו עבר גדול מאוד ועתיד מאוד גדול מאוד, ואנחנו נמשכים מהעבר הגדול אל העתיד הגדול, וההווה הוא מתמלא מתוך כך גודל גם מה שאנחנו ממשיכים, וגם למה שאנחנו מכוונים, שזה יהיה יותר גדול אפילו מהעבר הגדול שלנו. והוא תיאר לפנינו גם, מתיים אנחנו לומדים קצת איך להתבונן, התבוננות של אמונה על קיום המצוות, מצוות תרומות ומעשרות, כל החובות שבין אדם לחברו, חובות הממוניות, אפשר להסתכל על זה בצורה מכבידה. צריך לתת מכל מה שגדל, צריך לתת תרומה גדולה ומעשר, זה כבר עשירית, עשרה כך מעשר עני, בשנה השלישית והשישית, אז זה כבר 20%. אפשר להסתכל על זה כאילו בצורה כמו שקורח. אמר שהכהנים מנצלים את כל מה שיש לאדם, מסוחטים ביקורים ואחר כך תרומות ומעשרות וכו'. אפשר להסתכל על זה בצורה של זכות. יש לנו זכות מאוד מאוד גדולה להיות שותפים בעבודת הקודש של בית המקדש. והעבודה הזאת כל כך עליונה ונפלאה שהכהנים עושים אותה והלוויים, ואנחנו, על ידי שאנחנו נותנים להם את התרומות והמעשרות, אנחנו נהיים שותפים לכל עבודת הקודש הגדולה של בית המקדש, ואשרינו שזכינו לכך, וזה תענוג וזכות לתת את התרומות והמעשרות. זכות לתת צדקה זה לא עול לתת צדקה. לתת צדקה זה זכות גדולה מאוד שאנחנו זוכים לסייע לאנשים, להיטיב איתם. מעשר עני, כן. וכאן הרב ממשיך. אנחנו נדמה לי שאנחנו הגענו לקדמוניות ולשלמות עניינים מתגעגעים. יש לנו געגועים גדולים למה שהיה בעבר, חדש ימינו כקדם, ולשלמות עניינים מתגעגעים. והגעגועים הם געגועים אלוקיים. חפץ תמיר מלא חיים עזיזיים מקוריים ממקור חיי עולמים. כלומר, יש לנו געגועים חזקים מאוד מאוד, רצון עמוק, תמיר, מלא חיים עזיזיים מקוריים ממקור חיי עולמים. ממלכה ומקדש, כהונה ונבואה, המדבים את חותמם על כל קנייני החיים הכוללים, שאין לנו פחותים בחוסם מכל העמים. כן, אנחנו רוצים את כל מה שיש לכל עמים, לא פחות מהם. מידה גדולה של גבורה חומרית, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי, של עושר עממי, של הרחבת החיים, דורשת אילנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות רוחניות מצוינות ומופלאות מכל אדם, אשר על פני אדמה מצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה, ולשכלל את יופייה ולהוסיף לה אומץ וגבורה בפנימיותה, והוד ותפארת בחיצוניותה. זאת אומרת, לכאורה, אנחנו, אין לנו שאיפות גשמיות. אנחנו, שאיפות שלנו הן רוחניות, אנחנו צריכים הרחבת חיים, עושר, הצלחות, גשמיות. אומר הרב, כן. זה חלק מההופעה הגדולה של שלמות האומה. אנחנו מידה גדולה של גבורה חומרית. אנחנו לא פחותים מכל שאר עמים שצריכים שתהיה בנו גבורה גדולה של חומר חזק מאוד, של מוסר אנושי, של כבוד לאומי. אנשים לא מבינים את זה, מה צריך כבוד לאומי, מה זה הלאומיות, דתיות זה בסדר, אבל מה זה הלאומיות? כן, של עושר עממי, של הרחבת החיים. דורשת אילנו תכונת חיים כאלה, שמרגליות רוחניות, ואחר כך, בתוך כל הגודל הזה, היופי הזה, השלימות ההופעתית הזאת של אומה מצליחנית, אומה עשירה, מוצלחת בכל המובנים, והתוכן הרוחני עכשיו מרגליות, מרגליות רוחניות מצוינות ומופלאות מכל האדם אשר פני האדמה, התכונות המיוחדות שלנו, כאן הרב אולי אומר, גם על המידות המיוחדות שאנחנו בולטים בהן משאר עמים, גם על בעיקר, על גבי זה, על התורה והמצוות והאמונה, שזה המצויות בנשמתנו הלאומית, יכולות להיות משובצות בקרבה, כלומר, משובצות בכל היופי והגודל הזה, לשכלל את יופייה ולהוסיף לה אומץ וגברה בפנימיותה, והוד ותפארת בחוצניותה. והרב דיבר כמה פעמים, שהצלחת עם ישראל באיזה מובן שהוא, זה קידוש השם. זה הופעה אלוקית. כי עם ישראל הוא עם השם. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. הקדוש ברוך הוא קרא את שמו עלינו. ואנחנו מופיעים את הגדולה האלוקית בעולם. אנחנו מדברים על זה, אנחנו מגלים את זה. על ידינו כל העולם יודע שמציאות השם ושכל הבריאה כולה והכל מת השם יתברך. עם מגמה גדולה של תיקון, של שלמות, של מידות, של בריאות, של כל המובנים. אז הרחבת החיים אצלנו, הרחבת החיים זה הופעה של קידוש השם. האידיאולוגיה שלנו, של שלמות חיינו, נוסיף הרב, אשר היא כה רחוקה ומופלט, היא גם כן קרובה ומוחשה במלוא נשמתנו. כלומר, השאיפות הגדולות שלנו, האידיאלים, כן, העליונים שלנו, היא מצד אחד גבוהים מאוד מאוד מאוד, ומצד שני קרובה מוחשה במלוא נשמתנו, בתוך תוכנו היא קיימת בגודל. כל זמן שאין אנו עסוקים להשכיחה, וכל זמן שאנו שומעים בקולנו הפנימי, המושך אותנו לתת מקום לזיכרונות המחיים אותה גם בימי שפלותה, להיות כאוב מארץ קולה. אז ראשית כל הרם מלמד אותנו איך להסתכל, אדם נמצאים בתקופות קשות, של גלות, של צמצום. עם ישראל הוא עם גדול, גם בכל המצבים הנמוכים שלו, בכל המשברים שלו, הוא לא מפסיק להיות גדול. יש לו עבר עצום ויש לו עתיד עצום, וזה ממלא גם את ההווה. כאן ממשיך הרב. המקדש, זהו המכון של הקולטוס הדתי, העתיק, אשר יהיה חדש לעד, אשר יקח חרם את האליליות עם תואבותיה, ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחניים, אשר ממנו יצא אורה וחופשה ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית, ומתרשלות במהלכן כפי רחוקן ממקור מוצאן, והן אמנם עתידות להתגבר לפי חזרתן אל מקום מבואן. איך להסתכל על בית המקדש? אנשים רחוקים משווים את זה למקדשות, יש מקדשות במזרח הרחוק, יש מקדשים כאן, מקדשים כאן, משווים כאילו יש מקום להשוות בין התפיסות האמוניות האליליות לגודל השלם של תפיסה של עם ישראל. וגם בתוכנו יש הרבה אנשים לצערנו רחוקים שהם מסתכלים על מה צריך להיות מחוברים למקום, למגושם, לבניין. הם יודעים, השקפות מופשטות, שאיפות רוחניות, אבל מה בית מקדש, אם זה מקום מרוכז ששם יש משהו, כמו שיש כאלה ששואלים, מה אנחנו מחוברים לאדמה? העיקר זה למצוא את הדרך, איך להיות חיים הכי יפים ושלמים, אנחנו לא צריכים. מה, יש איזו קדושה באדמה, יש איזו, שבגלל זה צריך למסור את הנפש, יותר חשוב חיים מאשר אדמה. ובוודאי יותר חיים מאשר שם בבית, אפשר בשביל השלום, אפשר לוותר על הכל. אז הרב אומר לנו, לא להשפוט, לא להשפוט. המקדש שלו, הוא מבטא משהו גדול מאוד, משהו ענקי. בית המקדש שלנו, שבו אנחנו ריכזנו את עבודת השם, הוא המקום שממנו בא המסר הגדול שיש ריבונו של עולם, אלוקי עולם, וכל עבודת האלילים היא תוהו והבל. הוא עתיק, זה דבר עתיק, ולכאורה, ויש כאלה שחושבים שזה שייך להיסטוריה, לארכיאולוגיה, לא להווה, ודאי לא לעתיד. זה אומר המקדש, זהו המכון של הקולטוס, המסגרת, אני לא יודע פירוש המילה המדויקת, העתיק. אשר יהיה חדש לעד, הוא עתיק, אבל לא עתיק במובן זה שהוא התיישן, דווקא במובן הזה שיש לו עוצמות, שורשים עמוקים, אשר ייקח חרם את האליליות, עם תואבותיה, כלומר כל השקפות העולם המזויפות, האנושיות, המגושמות, ונתן לאנושיות בסיס טהור ונשגב לחיי הרוחנים. אשר ממנו יצא אורה וחופשה הולכות ומתפתחות בתולדה האנושית. האור והחופש, לא איזו השתאבדות כמו שאפשר לחשוב לאיזה אלילים מגושמים, אלא אדרבה, מכאן יצא האור והחופש ההולכות ומתפתחות בתולדה האנושית. הוא אומר, הוא מתרשלות במהלכן כפי ריחוקן ממקור מוצאן, כיוון שבית המקדש חרב כבר מזמן, והגודל הזה, גודל הרוח שהוא היה נושא, זה, אנחנו התרחקנו מזה, אז יש התרשלות במהלכים כפי רחוקה ממקור מוצאם, והן אמונם עתידות להתגבר לפי חזרתם אל מקור מבואם. האנושיות הבריאה, כשהיא מכרת את הוד האלוהות, תישאר ניחחו כגמול עלי אמו, תשכח מפני גובהו אורו ואוזו את כל התחכמויותיה. כלומר, יש כל מיני הרב כאילו מתייחס לכל מיני ביקורות כאלה על האמונה, יש כאלה פסיכולוגים, יש כאלה תיאולוגים שבאים ואומרים שהאמונה זה מין צורך נפשי כזה שאדם צריך להשתאבד לאיזה כוח, זה מין טבע כזה של חולשה, זה התחכמות כשעומדים בפני הגדולה האלוקית האינסופית. כשנכיר באמת באופן אמיתי, לא באופן מגושם את האמונה, אלא כשמכירים את עוד האלוקות, תישאר ניחחו כגמול עלינו כילד קטן, שאנחנו מסתכלים ויודעים שאין עוד מלבדו, שאי אפשר להשיג את הגדולה האלוקית, שאנחנו מדברים על הסתכלות, על גדולה אינסופית, שהיא רחבה, מקיפה, כל המושגים שלנו הם מצומצמים, הם אנושיים, לעומת המקור העליון של ריבונו של עולם. ותדע שיקר לרגשה הטבעי המחכימה יותר מכל כוח חוכמה. כלומר, התבטלות לפני הגדולה האלוקית, רגש טבעי בריא. זה לא איזה חולשה שאדם מחפש על מה להישען, אלא זה בריאות. זה בריאות להיות משוחרר מהסתכלות אגואיסטית שאיננה פתוחה לראות את ה... את הגודל העליון האלוקי שמעל. תדע שיקר לרגשה הטבעי המחכימה יותר מכל חוכמה. וכשהוא בנוי על יסוד העיתון של, העיתן של טבעה הפסיכי, הנפשי, המילה הפסיכי אצלנו זה לא... הוא מאותרת באתרת ההכרה המתעלה דעד ולעד תישאר אלומה. כלומר, היא מאותרת באתרת ההכרה. ראשי כל, הרב מדבר על זה גם, וקצת בדיבורו על קהלת. קהלת זה ספר מלא ביקורות, חכם, שלא מבטל את כל הבל, רות רוח וכו' וכו' וכו'. בסוף דבר, את אלוקים יראה, מזוטב שמור וזה כל האדם. הרב אומר, הפתיחה היא בדברי תורה, וסיום בדברי תורה, ספר קהלת. רצו לגנוז את ספר קהלת. ולמה לא גנזו? כי תחילתו דברי תורה, וסופו דברי תורה. אבל מה באמצע? באמצע יש כל מיני התלבטויות. זה כמו, הוא אומר, טבע אדם בהתחלה הוא להאמין. באופן טבעי. האמונה הטבעית הפשוטה. לא מפריעים לאדם היה נולד בלי שום... הסברות, הוא היה באופן טבעי מבין שיש מקור עליון לכל המציאות, והאמונה שלו הייתה טבעית. ואז הוא התחיל ללמוד, התחיל להתחכם, לשאול שאלות, ויש לו מתלבט, ורואה, יש דברים בעולם, אבל אחר כך הם לא ממשיכים הלאה, אז הדברים מתחלפים, הדברים משתנים, וכל המאורעות שקורים, ובאמת המציאות היא מלאה שאלות. ואז הוא מתקדם, 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 ובסוף בשכל הוא מגיע גם לאמונה הטבעית שהייתה מקודם. וזה המצב היותר שלם, שלא אמונה שמבוססת על השכל האנושי בלבד, ולא אמונה שהיא טבעית בלי חוכמה, בלי הבנה, אלא אמונה שהיא בעצם מורכבת, מושלמת, משני את הדעה. גם הכרה וגם טבע, טבע בריא. הטבע הבריא הוא תמיד, הרבה פעמים יותר חזק מכל חוכמה. אנחנו קוראים לזה אינטואיציה לפעמים, משהו יותר פנימי, אדם מרגיש שזה נכון. לא יודע להסביר, אבל מרגיש שזה נכון. וזה יותר חזק מאשר הסברות. אבל אנחנו בני אדם אנושיים שיש לנו גם חוכמה ושכל, אז אנחנו צריכים להופיע את האמונה בכל הכוחות שלנו. גם בטבע הפנימי הבריא, וגם שהוא משהו שהוא מעל השכל, וגם צריך להופיע בחוכמה, בהבנה. אז זה מה שכאן הרב אומר לנו. תדע שיקר לרגשה הטבעי, המחכימה יותר מכל חוכמה, הטבע של האדם הבריא, הישר, הוא יותר חזק מכל חוכמה. וכשהוא בנוי על יסוד העיתון של טבע הנפשי, הפסיכי, והגם הוא מאותר באתר את ההכרה, גם ההכרה של השגה, של הבנה, של הכרה, המתעלה דעד ולעד תישאר אלומה, כלומר, מרגישים, אנחנו מאמינים במה שלמעלה ובאיזה מה שאנחנו יכולים להשיג. אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים להבין. זה הגודל של החוכמה הזאת. הוא משקקת אליה את כל נשמה, ולנצח תשלח קוויה להעלות את כל אל מרום עוזה. כלומר, והשאיפה היא לרומם את כולם אל הגובה הזה של ההסתכלות הזאת האמונית. את היופי, התפארת האלוקית, תכניס אל נשמתה. הגגויים של יחס ושל קירוב מעשי התגברו. הרב כאילו מדבר משהו, עומד לקרות. המקדש הזה, שאנחנו חוזרים עכשיו בחזרה לחיים הטבעיים של ארץ ישראל, לחיים הבריאים של אומה, בסופו של דבר להגיע גם לבניין המקדש. הגגויים של יחס ושל קירוב מעשי התגברו, וכל פינות הדת והמוסר ישפיעו על רגש נערץ את אוריהם. ובמקום אחד, במלוא התבל, כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה. כלומר, להיות הטבע הזה של ילד, הטבע התמים, שיש בו איזו שלימות מיוחדת, אז כשאתה עומד לפני ריבונו של עולם, כה אלינו, אנחנו ענו כתינוקות, כן? שלא משיגים, שלא יכולים להשיג, אבל מרגישים. במקום אחד, במלוא התבל, כדאי לה לאנושיות לראות את עצמה בתומת ילדותה. שאנושי, להסתכל עכשיו, תגיד מי אנחנו, מה אנחנו. בחוסן גבורת הנוער ובזיו עדן של עליית הנשמה הכללית, החתומה בחותם עם פלאות זה העתיק, ישראל השב. אין קץ לעונג השירה שתתחולל בכל העולם, הנאור לרגלי המחזה הגב הזה, של התחדשות העתיקות המקורית של מקור השירה האלוקית אשר בישראל, במרום בוזו. כלומר, הרב כבר חוזה את הדברים וכבר שר עליהם. ואני בחסדך בטחתי, אומר הפסוק, יגל לי בישועתך, אשיר על השם כי ימיו הבא. דוד המלך אומר, הפסוק האחרון בהודו, ואני בחסדך בטחתי, אני בוטח בחסד שלך, יגל לי בישועתך, עוד הישועה לא הגיעה, אבל אני כבר שמח ויודע שהישועה תבוא. אחר כך הישועה באה, אשיר על השם כי גם על עליי. דוד הוא כבר רקד עוד לפני הישועה, על החשבון. ידע, הישועה תבוא, ברור, אני בחסדך בטחתי. יגל ליבי בישועתך. אשיר על השם כי גמל עליי, אחרי שבאה הגאולה, כי הקדוש ברוך הוא גמל, הציל אותי, ואני ישר. אז הרב, כבר שר, הרב שר, את שירת הגאולה. ברור שהיא תהיה, ואנחנו מקרבים אליה, ואני רואה אותה לנגד עיניי, והיא כל כך גדולה, והיא כל כך נפלאה, והיא כל כך ממלאה את הנפש, ורואים את כל, בתפקדת בית המקדש העתידה להיות, את כל ישראל נמצאים ביחד, כולם עולים לרגל, כולם מאוחדים, כולם עם בריאות כזאת של מידות טובות, של התנהגות טובה, של אמונה עצומה, של דעת גדולה מאוד, של רחבות הדעת. והרב כבר שם, רואה את כל ההופעה הזאת לנגד עיניו, עם פלאות, עתיק ישראל ששב, שב לארצו. ואז אין קץ, זה עונג השירה אשר תתחולל בכל העולם. רק שחל ואין לב, אשר לא יוכל קולו להיות נשמע בעת תחיית האורה, יוכל לחפוץ ויתן כחל וסרק של התרבות החדשה הלקויה בחסר ויתיר, באיבה ותחרות, בכל חולי וכסף, על גלי ים החיים הבריאים העתיקים הללו, המתנסים בגאונם למרומי שמיים. כלומר, הדרך שלנו היא כל כך גדולה, היא כל כך עצומה, היא לא צריכה כחל וסרק כדי לייפות אותה. היא לא צריכה תוספת מהתרבות העכשווית הזאת, כן? שהיא תיתן לו עוד, למגמה שלנו, עוד צבעים.
על איזו תרבות עכשווית הרב מדבר? על איזו תרבות עכשווית הרב מדבר?
איזו תרבות עכשווית? על התרבות, כן? התרבות ההווית, כן. הרמות השונות, אומנות, שירה, ספרות, פילוסופיה, כל השקפת העולם וכל התוכן הרוחני שממלא את האנושות, את האנשים, שלא, שחסר את הצד האלוקי של הדבר. זה הביטוי של כחל וסרק, אנחנו מכירים את זה מהגמרא במסכת כתובות, שאומרת, לא כחל ולא סרק, כן, כיצד מרקדים לפני הקלה, היא לא צריכה לקשט את עצמה, היא בעצמה יפה ונהדרת. יש כאלה שאומרים שכדי שהגמרא תהיה מעניינת, אז צריך לעשות אותה יותר מציאותית. להכניס אותה, לראות דוגמאות מהמציאות וזה, וכדי כי זה לא מעניין את האנשים. התלמידים, דברים כאלה ששאלות שהגמרא עוסקת בהם. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. הגמרא לא צריכה שום תוספות, רק לא לקלקל. הסוגיות של הגמרא הן מעניינות ושורשיות ונפלאות. יש להם גם כמובן, כאן אפשר ללמוד אל המציאות שלנו. אבל לא צריכים, זה לא, הגמרא היא מעניינת. אז שקלא וטריא היא מאוד מרתקת. אין תענוג יותר גדול, למשל ללמוד תלמוד. יש תענוג יותר גדול מזה, אתם מכירים? אני לא. אין תענוג יותר גדול מזה, למשל ללמוד גמרא, לראות איך שהגמרא בנויה על שתי הנחות. אם המשנה אמרה דברים פשוטים, למה היא אמרה את זה? זה פשוט. אם זה לא מובן, מאיפה היא לקחה את זה? אז מנהלן. פשיטה ומנהלן, זה כל המהלך של הגמרא. פשיטה ומנהלן, הוכחה מכאן. אבל זה לא כל כך מבוסס, אז צריכים הוכחה מכאן. וצריכים ל... אז הדיונים, צורת הדיונים של הגמרא, צריכים מישהו זה להוסיף כחל וסרק, צריכים... כשאדם מסתכל על זה מבחוץ, אז זה ככה. אותו דבר, מי שמסתכל על האמונה, אז הוא חושב שאנחנו נוסיף את התרבות החדשה, את כל השירה ואת כל הספרות, את כל השקפות העולם, המודרניות ונמצא איך שהתורה היא באמת מאוד סוציאלית ומאוד אומנית ומאוד חשבת. זה נמצא בפנים, לא צריכים להביא את זה מרעיונות מבחוץ. וגם נשים באופן טהור. אז הרב אומר, רק שחל ואין לב, אשר לא יוכל קולו להיות נשמע בעת תחיית האורה. כשתחיית האורה תגלה, מי יקשיב לו? רק שחל ואין לב יוכל לחפוץ ויתן כחל וסרק של התרבות החדשה הלקויה בחסר ויתיר, באיבה ותחרות, בכל חולי וקצף. מי צריך את התרבות הזאת שלא מביאה את הבריאות הזאת של מידות טובות, תחרות, שנאה, על גלי ים החיים הבריאים, העתיקים הללו, המתנסים בגאונם למרומי שמיים. הכל ישמח דווקא במחזה הנאור הטבעי, כמו שהוא, עם כל תמימות תדלקותו, שהוא מנהיר דווקא אז את כל שלל צבעי רותיו ומפזרם בישראל ועל אדם רב. אתם יודעים, יש כאלה אנשים שרוצים לחזור אל הטבע. הולכים לעשות שבתות במדבר, ביערות. מחפשים את, את עצמם. אז הרב אומר, אנחנו יודעים איפה, אנחנו לא צריכים, אנחנו יודעים את הדרך, מי אנחנו ומה תוכן החיים שלנו. תוכן בריא, תמים. יתהלך לפניי ויהיה תמים. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. אברהם הוא חכם גדול מאוד. הוא פורץ דרך. והקדוש ברוך הוא אומר, תמים, תמימות. הוראה תמימות, יש תמימות של שלמות, ויש טעם של טיפש. שהוא לא חושב. שטחי, רדוד. ויש תמות, תמימות זה שלמות. זה שלמות, שלמות של איזה בריאות כזאת, טבעית כזאת, שהולכת בדרך ה... לא צריכה הדרכה. התמים הוא יש לו מין סייעת הדשמיה כזאת שהוא בלי שהוא כל כך חשב ובחן כל האלטרנטיבות איך להגיע לדרך הנכונה, הוא באופן ישר הוא מגיע אל הדרך. ויש אנשים שהם לא תמימים, הם חושבים. הם חושבים, אז אפשר ללכת ככה, אפשר לעשות ככה. ואז הם מגיעים לדרך שהתמים הולך בסוף. בסוף מגיעים למסקנה שזאת הדרך. אבל זה הגיעו על ידי שלילה של כל הצדדים האחרים. אז אני הבאתי בשם ההפלאה, בשם מישהו, שהוא אומר ש... רק מי שיש לו ראש קצת עקום, אז הוא נהיה יותר חריף. כי קשה לו למצוא את הדרך, אז הוא חושב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה עושה לו חריפות. ומי שככה בטבעיות הוא... אין לו כל כך ספק, זה הדרך, זאת התשובה של הקושייה בגמרא. אז... זה לא מחריף את השכל שלו, כי הוא לא רואה, לא פוגש את הבעיה שהוא צריך להתמודד איתה ולנצח אותה. אז אולי כדאי להיות לא כל כך ירה. לא כל כך ירה עם תמימות ישרה, כי אז אפשר, כי אז השכל מתחדד. כן. רש"י ותוספות זה שני סוגים של לימוד, הזכרתי את זה פעם. רש"י, אין אם תאמר ברש"י. מה שמפרש. תוספות מתחיל באם תאמר. רש"י לא, מה הקשייה? לא מבין, מה הקשייה? זה ברור להסביר, מה הבעיה? אז יש תוספות, יש גמרא רש"י ותוספות במסכת גיטין. גמרא שם מדף ט', מה אומרת? אחד מהמישהו אמר שם איזה סברה, ואז אמרו לו, שפתיים אישק משיב דברים נכוחים. שפתיים אישק. רש"י אומר, שפתיים אישק משיב דברים נכוחים. הוא אמר, סברה טובה, מתק. שפתיים אישק. תוספות אומר, שפתיים אישק, אין מה להשיב על דבריו. מסתם לו הפה. צריך... זה ממש מעניין הדבר הזה, כן? מה זאת אומרת? די, הוא סגר את הדלת. הדברים הם... אין מה לעשות נגדו. צורק. כאילו יש כאן איזה בעיה. שני הדרכים מביאות, וזה מה שאמרתי שהרב מסביר על קהלת, ששם יש את הבריאות הראשונית, הטבעית, אחר כך מחקר, ואחר כך חוזרים אל המקור. אחרי כל המחשבות, התמימות של הילדות היא הצודקת.
תוספות הוא,
לכל הראשונים ששואלים שאלות
שאני
לא שאלתי,
אני תמים, אני הגעתי לתשובה של
הגמרא
לפני, ולא
הייתה
שאלות
מהאמצע. זה ראשי כל זה עניין של סוג של כישרונות.
זה לא ממקום טוב, הרב הציג את זה בתוך שהתמימות הזאת טובה, אני כבר בשביל, למה לראות למה היא צד ימין אותה
עצמו טוב? אם מישהו יש לו את הישרות הזאת, אז נכנע, אין לו כל כך קושיות, הוא מבין ישר, זה מה שהתכוונה הגמרא. אבל אם אתה אדם חריף, אז הוא אומר, בעצם אפשר להבין את הגמרא ככה, ואפשר להבין את הגמרא ככה. אז מה באמת נכון? אז זה מחריף את המחשבות מצד אחד. מצד שני, כמו שאמרת, אלה ואלה, דברי אלוקים חיים. זהו, סיימנו כאן, הכל ישמח דווקא במחזה הנאור הטבעי, כמו שהוא, עם כל תמימותו, תמימות עתיקותו, שהוא מנהיר דווקא אז את כל שלל צבעי רותיו. כלומר, הטבעיות הזאת, אבל לא טבעיות כזאת מצומצמת, אלא מנהיר אז את שלל צבעי רותיו, מפזרם בישראל.